טוב. פשוט מוריי ורבותיי. אנחנו ראינו פעם קודמת את החשיבות הגדולה של שמירת הגוף, שמירת הבריאות. הרמב״ם שהוא הכותרת, התפילה על שמירת הגוף. יש לנו עוד קצת להדגיש את הנושא הזה, ואחר כך נראה צד שני, ובעזרת השם נראה איפה זה עומד באמצע. תסתכלו בעמוד 2, הגענו לשו"ת ציץ אליעזר. שו"ת ציץ אליעזר של רבי אליעזר וולדינגר, אחד מהשו"תים היותר חזקים היום. הוא כותב משהו מדהים. שואל על הרמב״ם, הרמב״ם הלכות דעות, הוא פוסק שאדם צריך להרחיק את עצמו מדברים המאבדים את הגוף, להניג את עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. בהלכות רוצח הוא כותב שצריך להסיר מכשול שיש בו סכנת נפשות ולהישמר ממנו, להיזהר יפה בדבר, מפסוק שנאמר ישמר לך ושמור נפשך. מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבביך כל ימי חייך. ועודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. על מה הפסוק הזה מדבר? אנחנו אומרים אותו בזכירות, על שכחת מתן תורה. והגמרא לומדת משם שמי ששוכח את התורה, מי ששוכח את התורה שהוא למד עובר בלב. שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. כל ישמר פן ועל זה לב. אז מה הקשר לשמירת הגוף? כן, שואל הציץ אליעזר, ולא הרי כלל בשמירת נפש, אדם עצמו מסכנה. ולכאורה עתיק שיפה על הרמב״ם, שכן יליף מאן אקרא אל העזרה לשמירת הגוף בסכנה. שמירת הגוף מסכנה. שאלה ברורה. שאלה ענקית, נכון? כל אחד תשאלו אותו, תגיד, מאיפה יודעים שצריך לשמור על עצמו? שמירת, כן, על מה? יפה. אז הוא אומר אותו דבר. גם ונשמרתם לנפשותיכם, כמו כן, אי קרא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אי ראה שלא נאמין בשום תמנית פסל ומסכה. מה הקשר? תראו איזה תירוץ יפה. לפי כל מה שלמדנו, אומר, אבל לפי דברי הרמב״ם הלכות דעות, הנזכר לאל מיושב שפיר, איך שכלול בזה גם עזרה לשמירת הגוף. למה? מפני שאם אין הגוף בריא ושלם, הרי דבר זה מביא גם לשכחת התורה. כי לידי כך אי אפשר שיבינו ידע מידיעת הבורא. מדהים. פלפול ממש. אבל הוא אומר, איך לומדים מהפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, על שמירת הגוף? כי אם האדם לא ישמור על הגוף שלו, הוא לא ידע את השם. אם הוא לא ידע את השם, הוא יעבוד עבודה זרה. איך לומדים מהפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד ותשכח את הדברים על שמירת הגוף? אם לא תשמור את הגוף, תשכח את הדברים. פשוט מאוד. אי אפשר שידע דבר, אי אפשר. אי אפשר שיבינו ידע מידיעת הבורא אם הוא לא ישמור על הגוף שלו. פילה פלאים. והוא מביא עוד, נוסף על האמור, האדם מוזהר מאוד על שמירת גופו ונפשו, מכוח זה שהאדם איננו קניין שלו, אלא קניינו של הקדוש ברוך הוא. הוא מביא פה מרוצח שרוצה לפתור את עצמו מממון, ובית דין לא מוכנים, בית דין אסור להם, למה? כי הנפשות שייכות לקדוש ברוך הוא. ואותו דבר, האדם שייך לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה הדין אם מישהו אומר לשני, תקה אותי. הוא אומר, תקה אותי, אני מבקש לך, תקה אותי, תחרב להרביץ לי. מה הדין? אסור, למה? נותן לו רשות, הוא מבקש ממנו. כן, אבל הוא מרשה לו, הוא רוצה. אומר, וכן מצינו לגאון רבי שלמה זלמן מילדי, זכרו לברכה, בשולחן ערוך שלו, בהלכות נזקי גוף ונפש, הלכה ד', שפוסק שאסור להכות את חברו, אפילו הוא נותן לו רשות להכותו. הוא מוסיף ומסביר כי הוא זה מפני כי אין לאדם רשות על גופו כלל. שימו לב לאן הוא מגיע. אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו. זה ראים, זה פשוט. זאת אומרת, אסור לאדם להרביץ, להכות את עצמו. ולא לביישו, ולא לצערו, אפילו במניעת איזה מאכל או משתה. עד כדי כך, האדם לא בעלים על עצמו להגיד, לא, זה אני לא נותן לך. לא על עצמו, לא. אין, על האדם רשות על גופו. מה זאת אומרת? הגוף שלך, הגוף שלי הוא לא שלי, מבחינה זאת שאני יכול לצער אותו. הוא של הקדוש ברוך הוא, ואני אמור לשמור עליו. אם נתנו לי לשמור על הגוף, מי אני שאני לא אעשה את זה כמו שצריך? אני צריך לדאוג לו. הגוף נועד בשביל הנשמה, והגוף הוא פיקדון אצל האדם מבוראו.
אם בשביל הנשמה אני צריך קצת להכתיב לגוף, אז אני אעשה את זה, מה זאת אומרת? אפילו זה לא נוח לגוף.
אתה יכול, הגוף הוא לא שלך.
הגוף הוא הגיע לי, הוא מפקד אצלי, בשביל לשרת את הנשמה. אם זה משרת את הנשמה, אני יכול לעשות כל דבר.
אם אדם מחליט לעבוד על המידות במשהו שדורש לצייר את הגוף,
נו, אז תסבירו, אז איך יכול להיות שהוא אומר אין לאדם רשות על גופו? אם אני נתתי לך חפץ ואמרת לך תשמור עליו, מותר לך אחר כך להגיד ש...
זה גם צער בשביל שיהיה לגוף יותר טוב, ברגע שאני שמעת לך גם גוף יותר טוב.
אז פה אתה מעביר אותנו למקום חדש. בואו בעצם רק נסיים את העניין הזה של שהתחלנו ולעבור באמת לעניין שהתחלת עכשיו. הוא אומר פה בעוד ג' הוא מובן איפה מדוע הרמב״ם בהלכותיו בספר יד החזקה מצא לנחוץ לייחד בו כל כך את הדיבור על החיוב לשמירת הגוף והנפש ועל דרכי השמירה. ולמעשה יש פה באות ד', אתם רואים האות ד', הוא כותב ש חולה חייב לקרוא לרופא. אסור לאדם להגיד אני לא רוצה להתרפא, לא רוצה ללכת לרופא. יש איסור בכך, וחייב ללכת לרופא. והוא כותב את הברכי יוסף הזה אנחנו בעזרת השם ואת השבט יהודה עוד נעסוק בזה. תראו בחלק השלישי ואין גם בספר מעבר יבוק חלק קורבן תענית פרק ה' שמבאר נעמי דמי שאינו משתדל ברפואה בכלל חוטאים יחשב. אסור, זה חטא. וכן מבאר שם דמחלי את עצמו מפני אותו רודף אחר תאוותיו, או באי שמירה מצינים ופחים, הוא אומר אני רוצה ללכת בחורף עם חולצה, טוב לי ככה. הרי דומה זה להורג את עצמו שעתיד ייתן את הדין, ואם ביטל העבודה בסיבת החולי גם את דמו מידו ידרושו עיין שם. זאת אומרת, גם את גופו וגם את הלימוד שהוא ביטל, את העבודה שהוא ביטל, את התפילות, הלימודים שהוא ביטל. אז תראו את הגמרא שכולם יודעים, בברכות. רבי חייא בר אבא היה חולה. על לגבי, בא אליו רבי יוחנן, אומר לו חביבים עליך איסורים? מה היינו מצפים שיגיד לו? למה לא?
כן, כן, הם מרקים אותו, כי כתוב שם לפני זה שהאיסורים האלה הם עוזרים לבן אדם.
כן, טוב לי. אמר לי, לא הן ולא סחרן. לא רוצה. אמר לי, יאב לי ידך. יאב לי ידי והוקמה. אנחנו צריכים למצוא את הרופא היום שיכול לעשות דבר כזה. תן לו את היד, אופס, בריא. כל בסדר.
האם ידוע זה ידוע ממש, ידוע זה המעשים שהוא עושה, פשפוש במעשים, והיום אני מקבל רפואה.
טוב, בפשט זה ידוע ממש.
לא,
זה לא פשט, מה
אתה
קורא לזה?
זה פשט, כן.
לא, זה לא פשט, זה שהוא רק אני נמשל הראשים, זה פשט.
משהו אחר כבר.
זה לא פשט.
כן, אפשר להכניס פה הרבה עומק. רבי יוחנן חלש, אותו דבר, רבי יוחנן. שמה רבי יוחנן היה מסתובב תמיד ואומר, דן גרמא דאסירא אביר, זה העצם של הבן העשירי שלי, כל מי שהיה מתלונן על איסורים, היה אומר לו רבי יוחנן.
שן.
כן, זה השן. זה תרגע. זה, אתה רואה, 10 בנים, והכל, אפשר לחיות. כמו, יש, איך קוראים לו, שהוא אב שקול, והוא הולך לכל אלה שנפגעים
במאיר אינדו.
הוא הולך לכל אלה, יושב אצלהם, אומר להם, תראו, אפשר לחיות.
חתואל.
אז רבי יוחנן חלש על לגבי רבי חנינה, נכנס אליו רבי חנינה, אמר לי חביבים עליך איסורים, אמר לי לא אין ולא שכר, אמר לי אב לידך יאב לידי ורוקמל. אז אנחנו רואים עכשיו, האם אדם יכול להגיד אני רוצה, זה אין לכם, אז בואו נראה האם אדם יכול להגיד אני רוצה להחמיר על עצמי, אני רוצה לטובת הנשמה, לטובת אני עכשיו רוצה ללמוד, וכדי שאני אוכל ללמוד אני מחמיר על עצמי, אני לומד עכשיו לא הולך לאכול ארוחה, לא הולך לאכול, למה? כי הנשמה שלי דורשת עכשיו לימוד ואני לא רוצה לאכול. עכשיו הוא מתחיל לחוב לו הראש, אומר, אני לא אטפל בעצמי. למה? כתוב שהתורה היא מרפא. לא רוצה לטפל. ואדם חולה, ואומרים לו הרופאים, אתה צריך לעשות ככה וככה. הוא אומר, לא, אני הולך ללמוד. אסור לך לצאת מהבית. לא, אני יוצא מהבית, אני הולך ללמוד. אז אומר, אז שאלו את זה בשוט שואל ונשאל, חלק ג' הוא אומר תשובת הדבר, תשובה, הדבר פשוט לעניות דעתי כי במקום חולי לא גזרו רבנן. בכל הפרטים הנזכרים במכתבו הם מילי דרבנן. בכלל אין דינים דרבנן במקום חולי, שאדם חולה כל גופו. ועדיף המאה כתבו הפוסקים, ויותר מכך כתבו הפוסקים, כי גם בתשעה באב, מי שהיה חולה ונתרפא ועדיין לא שב לאיתנו, לא יתענה. וכן כמה וכמה פרטים לגבי חולים מותרים הם. ולכן ודאי שצריך להיזהר ולהישמר מכל דבר ודבר שיש בו שום חשש שיהיה נגד המחלה. בין במה שרוצה להחמיר על עצמו באיזה פרטים, בין במה שרוצה להחמיר על עצמו בלימודים. אין, לא מחמיר האדם על עצמו מול מחלה. אין דבר כזה. וביטלו, ביטלו הלכות, ביטלו דינים. גם דינים דאורייתא במקום פיקוח נפש, גם דינים דרבנן במקום חולי. וכבר כתב הרמב״ם ז"ל בהלכות דעות, כי כאשר יהיה הגוף בריא, יכול לעבוד את השם כראוי, ולכן סידר כמה דרכים של בריאות. וכן בוודאי זה הבא להחמיר גורם לעצמו אשר תחת שראוי להבריא בימים מועטים, הוא ממשיך לימים רבים. ולכן בוודאי שאין להתחסד או להחמיר בימי מחלתו, עד אשר ישוב לאיתנו בעזרת השם ידבר. וכן מעשים בכל יום לראות כמה כולות ומילה דרבנן במקום חולי, כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ומוטב שיעמוד האדם על הדברים הנחוצים מדינה ויתעסק בבריאותו, כי על ידי זה גורם שיהיה אחר כך בריא בעזרת השם ועובד את השם כראוי, וזהו הנראה לעניות דעתי בפשיטות. זאת בא בן אדם אומר אני רוצה אני הייתי חולה, עכשיו אני כבר מרגיש יותר טוב, אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד. אומר תיזהר. אם זה יש חשש שיפגע בך, אל תעשה את זה. אבל אני רוצה להחמיר, אני רוצה... לא. צריך להיזהר, לשמור על הבריאות. אם אתה תשמור על הבריאות, תוכל לעבוד את השם קרוב. אם לא, אחר כך אדם יכול בכלל לאבד את כל המקום שלו. והסוף של העניין הזה, הרמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק י"ד הלכה ה', הרבה דברים אסור חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהם אומר, הרי אני מסכן בעצמי ומה לאחרים עליי בכך. או הנה מקפיד בכך, מקין אותו מכת מרדות. אתם יודעים מה זה מכת מרדות? אין לזה מספר. עד שהוא אומר די. זאת אומרת, עד שהוא אומר, אני לא עושה. זאת אומרת, אדם שאומר, אני רוצה ללכת לעשות איזה משהו מסוכן, אין דבר כזה.
זה מסוכן, מסוכן זה דבר ש...
שיקול דעת. אני חושב שיש אנשים שחושבים לעשות סטפינג זה מסוכן. וברור שלא. אז הם... זה דברים ש...
מאוד רווחת.
זה מסוכן. ללכת בגלל שיש שתי קומות. אני לא מסוכן. בכלל לא. יש לך שיש דירה לי כמו... לגמרי.
יש.
דירות, מה המדד?
כן, אז עושים דיון. על פי הרופאים. או על פי המומחים לנושא, והרופאים או המומחים לנושא כותבים חוות דעת שהעניין הזה הוא מסוכן, ואז פוסק ההלכה, אומר, אסור לך. הוא אומר, אני רוצה, לוקחים ומקים אותו, עד שכבר לא יוצא.
יש
מנגבות. אני מקום
שלא
יוצא. פרייר, אומר, מקים אותו מכת מרדות. מה זאת אומרת? הרי אני מסכן בעצמי, מה להחלים עליי בכך? הוא רוצה להסתכן, הוא אומר אני רוצה לנסוע לא יודע מה.
הרב, ברור שיש גבול מסוים של סיכון לעומת תועלת עצמית. זאת אומרת, ברור שלי סתם נקרא את זה השוואה, אבל יש לך את העניין שאתה כן תצא מהבית ולא תחשוב שאולי יפגע בך על ברק, לעומת זה שאתה גם תיסע בטרמפים למרות שיש לך סיכוי אחד ל... זה משהו יחסי שלפעמים גם אי אפשר לקבוע אותו.
למה? אם יש מומחים ופוסקים, אם המומחים קבעו חוות דעת והפוסקים לקחו את חוות הדעת וסמכו עליה את ידיהם מבחינה הלכתית ואמרו דבר הזה הוא מסוכן, אסור לעשות אותו.
אבל יש דבר מסוכן לגבי
התועלת. אם מסוכן
זה תאונות
דרכים, אז אף אחד לא
יסע באותו? בדיוק, זה לגבי התועלת שיש לי מזה.
זה לא עניין של תועלת, זה עניין של איפה שמים את הפסק הלכה, את ההוראה, מסוכן או לא מסוכן?
אז ברור שזה מסוכן לנסוע בדרכים.
אם זה היה ברור, אם היה יוצא פסק הלכה שאסור לעלות על אוטו, לא היו לי עולות. היו עושים מעגלות.
אין השוואה בכלל לגבי התועלת?
לא. מסוכן, מסוכן.
אז ברור שזה מסוכן לנסוע באוטו.
זה לא ברמה כזאת.
מה?
אז בשביל זה יש לנו חבד.
אדם ששומר את דלמים בנהיגה לא אמור לקרות לו.
אני
אגיד
אתה
שומר
עיניים
שלי
אינך.
זה כבר
דברים שלא. אבל שיש 16 אנשים נהרגים בשבוע ואומר לך שזה בכלל לא רחוק, זה ממש רחוק. כל אחד פה שמע על מישהו שנפצע או נהרג בתאונת דרכים. זה בכלל לא רחוק, אי אפשר להגיד שיש
תורה בכלל. תראה, כאשר יושב, אם אתה מעלה שאלה הלכתית, אתה שואל האם מותר לעלות על אוטו, נכון? שאלה הלכתית. אז יושב אותו אדם שאמור להכריע בדברים האלה. הוא אומר ככה, בוא נראה, יש לנו פה נתונים. מה המומחים אומרים? מה הסיכוי שבן אדם יעלה על האוטו ולא ירד ממנו? אחד ל... ככה וככה. האם סיכוי כזה מצדיק הוראה? האם משרד הבריאות כותב לפני כל רכב על הדלת, דע שרכב זה מקצר חיים, או אני יודע מה, האם יש... בסיגריות יש, ברכבים עדיין אין. אולי יהיה, לא יודע.
יש פסק שאסור
לעשן?
כן.
זה לא ככה.
יש פסק הלכה.
יש ישיבות שלמות שמאשנות. מוקטור את התמיד, אתה
נכנס לבית הזה. אז הוא אומר ככה. האגרות משה. הוא אומר, ולדברים הוא מביא פה, והקלקול להחלות מזה רק על כל פנים מיעוט קטן, וכל שכן להחלות מזה בסרטן ובעוד מחלות מסוכנות הוא קטן ביותר.
בישון,
ככה אגרות משה. בזמנו עוד לא ידעו את הסכנות. והוא כותב, וכן הוא נמי גם בשאר בתי חולים, מכל מקום, ודאי כל החולים הנמצאים בבתי חולים, וגם בצירוף אלו שלא באו לבתי החולים, ומיעוטה לגבי אלו דאלמה שנמצאו בבתיהם שלא נחלו כלל, ובחשש כזה אומר שומע קטעים השם, אבל בוודאי מן הראוי לכל איש ובפרט בני תורה שלא להשם, מאחר שהוא חשש סכנת. אין בזה שום תואר. אז הוא אומר שזה חשש סכנת. אז זה, עכשיו בציץ אליעזר, מדובר כבר בתשמ"ב, פה מדובר באיזה שנה.
וואו,
בצד משנתה,
נכון?
כן.
בין תשמ"ב
עליו
עבודה
הוא נפטר. אה, כן. כן, היה זקן מאוד, אבל איזה רון.
עשיתי עבודה של הצלת נפשות למרות סיכון.
אז הוא כותב, נדהמתי ונבהלתי ממש רעדה חזתן עקב הסברתו המעמיקה והבהירה, ורעיותיו הרפואיות המופתיות והוכחותיו המעשיות המעידות ב100% שהעישון של סיגריות כמוהו כגחלי רתמים לגוף, כי הוא מזיק בצורה חמורה יותר לבריאות הגוף של המעשן. וכי העישון ממש עלול לקצר את החיים, חס וחלילה וסופר ומונה וכו'. לאור זה נראה ברור ללא צל של ספק, כי אין מקום להתברך בלב ולאורות קריאות והעישון רבים דשים בו, אם כן יש להכיל על זה את המאמר חז"ל, שומר פתאים השם, היפוכו של דבר. אז הוא אומר, לאור המחקרים המדעיים והרפואיים השונים, כבר זה, ומזהירים וכולי, אם כן בוודאי שאסור להעלים עין מכל זה ולהפטיר כלאחר יד, ודברי הרמב״ם נפסק להלכה שאסור לאדם לסכן את עצמו, מכים אותו מכת מרדות.
זה לא מוחלט בכלל.
זה הציץ אליעזר, והוא כותב מסקנה שאסור להשם.
זה מסקנה, זה הציץ אליעזר.
כן, אסור להשם.
זה הציץ אליעזר, אמרו עכשיו ישיבות חרדיות, זה ראשי ישיבות שלמות, תגידו שזה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה, כל מיני דברים כאלה. כן, מה, לך תגמול עכשיו, זה אי אפשר. אי אפשר לעשות את זה עכשיו.
אי אפשר.
אנשי ישיבות לא יעשו, אנשי ישיבות בעולם החרדי לא יעשו עכשיו להפך.
לא, לא.
ככה.
מילה שלהם זה מילה, אוקיי? בעולם החרדי, באמת מילה של רבנים זה מילה פי חמש מכל ציבור אחר שאני מכיר.
כמו שעשו להם לסדר מכוניות. אין להם רישיון. שהם יפסיקו לעשן, נו, אתה רציני?
אין להם רישיון.
אין להם שכל מגמלות, אתה יודע מה זה להיגמל, מה איפה?
90% יגמלו ו10 אחרים יחביאו את זה.
לפחות הם נעשו, זה...
והאנשים שעדיין לא התנחו, התחילו...
אז איך
הרב
מסביר
ש... הדור הבא, לא יעש.
כל הפשקבילים שלהם, על כל איזה פעה שהם רוצים, על כל חברה אחר, על אישון דבר כל
כך. לא מאמינים בלעם.
שמעת את הדעה שלו?
לא שלי.
מי אמר את
זה? לא, אני שמעתי את מישהו שעבור להגיד. לא יודע אם הוא חושב ככה.
הוא לא חושב ככה. הוא לא חושב ככה, כי אתה משתן את האלה.
תראה... אתה ראית שהוא מביא את השיקולים לצד השני, והוא אומר שאנשים חשבו ככה. זאת אומרת שאנשים אומרים שיש בזה מחלוקות, ויש בזה דעות, והנה ראיתי, אז זה הדוד שלי חי עד 95 והוא ישן, והסבא שלי, והדוד של הסבתא של האמא, הוא בכלל לא ישן והלך, ובגיל 30 הוא כבר נפטר מסרטן, אז יש בזה הרבה, שערי תירוצים לא ננעלו, ושערי תשובות לא ננעלו. אז אנשים מסתדרים. אבל ברגע שיהיה, אם יהיה דברים ברורים ויוציאו, בוא נאמר, יוציאו קו של רבנים שאסור לעשן, יהיה בעיה מאוד קשה.
אמרתי שלא יהיה דבר כזה, בגלל שזה לא מוחלט. הסיכון לעומת התועלת, הסיכון לעומת הציבור שמעשן או סתם, כל סיכון אפשרי, זה לא משהו שאפשר לבטוח קו ברור. אני אגיד לך שזה מסוכן, וזה בסדר שאתה עושה את זה, כי אתה צריך להגיע לעבודה ואתה לא תלך לבטוח. ואני
חושב
שזה מסוכן ברמה כזאת שאתה לא...
אני
לא חושב
שזה בקו ברור. בסדר גמור. בסדר גמור. בכל מקרה, דבר שהוא ידוע שהוא מסוכן, אסור. מקים אותו מכת מרדות. עכשיו אנחנו הולכים לצד ההפוך. מה הפוך? אומר את הגמרא מסכת ברכות דף ס"ג עמוד ב', דבר אחר, הסכת ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. כדאמר יש לקיש, דאמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא ממי שממית עצמו עליה. כשנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. רגע, אמרנו שאסור לצער, ואסור להגיע, אפילו למנוע את עצמו מאוכל, או משהו כזה, וחייבים לדאוג לגוף, ולדאוג לו בצורה מושלמת. אז מה הולך פה? אמרי דבי רבי ינאי, מה הדכתיב? משלי למד, כי מיץ חלב יוציא חמה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. במי אתה מוצא חמה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. אנשים באים לישיבה, חושבים שהם ילמדו קצת, והכל יהיה טוב, והם גם יצליחו לבלות וליהנות ולנסוע ולחזור והכל יהיה מצוין. אומר להם רבי ינאי, מי שמקיא, ממי מתקיים את תורה, ומי שמקיא חלב שינק משדי אמו על התורה. אין דבר כזה. ממית עצמו, קבל. לא ממית עצמו, אין.
זה מין משל כזה.
מה זה?
מין משל.
מה זה משל?
לא מתכוונים כאן באמת שהוא יקיא.
טוב, באמת להקיא זה קצת קשה, להקיא את החלב שינקנו לפני לא יודע כמה שנים.
זה כמו שרואי כל הזמן אומר לי, אחרי חברותא ביון צריך להיות כמו לימון סחוט. אז מתחילים להתפלפל, כשום קטוש. לא, כפקן מבוקר. מה שפעת זה?
כן. אז זה בעצם מה שאליעד אמר. אליעד אמר, אדם שרוצה ללמוד תורה, רוצה לגדל את נשמתו, רוצה לחזק את הרוחניות שלו, הוא לא יכול להיות עסוק בגופניות, הוא לא יכול להיות עסוק בדברים פיזיים. כתוב, שלוש מטרות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא ניתנו אלא על ידי איסורים. אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מניין שנאמר אשר הגבר אשר תיעשינו יה, ומתורתך תלמדנו. זה במסכת ברכות דף עמוד א', מי שרוצה יש פה דף אחר כך אפשר לצלם. ואם כן, איך זה הולך? בואו נראה. את משנת רבי אליעזר, התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבחר בישראל מ-70 אומות, שנאמר כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ונתן להם תורה ברמז סתומה וצפונה ופרשן בתורה שבעל פה וגילה אותם לישראל. בסדר, אז האומה היא לא תימצא בארץ החיים, וכי בארץ המתים תימצא? מה זה לא תימצא בארץ החיים? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה, אצל מי שמבקש בעולם הזה עונג, תאווה וכבוד וגדולה. מי שרוצה חיים, לא תמצא אצלו תורה.
שאלי את הרבי חי לגבי העניין הזה, הרבי חייבות פשוט שיש דברים טובים בישיבה, ואיך הוא פה, לא שאלי אותו זה, אבל שאלי אותו, הוא אמר לגבי, מי את עצמו בעולה של תורה, אדם אמר לו, מי שמוכן להעמיד את עצמו בעולה של תורה, יש לו
להיות מוכנות, אבל מה פתאום
שהוא
יחיה
כמו
מסכן,
צריך להיות כמו
עודי,
כמו
גיבור,
כמו...
הוא אומר, אצל
מי שמבקש בעולם.
לא צריך
אבל לבקש, למה לא?
עונג, תאווה, חיבור, זה השאיפה שלו.
זה לא יפול על מה שם, צריך לעשות את ההשתדלות. בסדר, אין להליכיות, אבל...
לא על מנת זה, לא כאלה... לא, זה המטרה, לא המטרה.
זה ברור, אבל...
יש אלא זאת התורה דכתיב זאת התורה אדם כי ימות בועל וכך דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען הביאו מיטות ראיתי לא וחייצר תחיה ובתורה אתה לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל על תורה שבעל פה שהיא קשה ללמוד ויש בצער גדול שמשולה בחושך שנאמר העם הולכים בחושך אלו בעלי תלמוד ראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור ואתר ובתמה ובתאור, ולעתיד לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זאת אומרת, היא משולה כחושך, שאדם הולך בחושך בהתחלה, הוא מרגיש שהוא לא מצליח, ושובר את עצמו, ואז ראו אור גדול. זה הכוח של תורה, יש אנשים שחושבים שרק הם באים, הכל ייפתח בפניהם. הם רק יפתחו את הגמרא, הם כבר יוכלו עם סיכה כבר לדעת את כל מה שיש בפנים. אני זוכר בשיעור בקדומים של הרב יצחק בן שחר, המקובל היה ששלושה חודשים לא מבינים כלום. אחרי שלושה חודשים מתחילים להבין.
מה בגמרא עליון?
זה היה שיעור במוצאי שבת, שיעור פרשת שבוע. אחרי שלושה חודשים מתחילים להבין, ואחרי חצי שנה, ואז מתקדמים, ולקראת שנה בן אדם מבין שיעור, רוב השיעור.
מה העניין? זה לא קצת בזבוז זמן?
וכולם באו. זה עניין של עמל תורה, להתרגל בתורה. ההולך בחושך, הם הולכים בחושך, הם הרור גדול. צריך להיכנס לעולם התורה ולא לחשוב שאני בא ואני נכנס והכל פתור והכל מהיר. זה לא סיפור ילדי. זה דברים עמוקים. ואם האדם לא מתרגל, ואם האדם לא מעמל את עצמו, ואם האדם לא מכניס את נפשו לאיזשהו מקום של זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומאמץ הוא לא יתפוס. הוא אף פעם לא יש. זה עמל תורה. בסדר?
אבל גם בעמל תורה אדם כן צריך להתקדם מהעמל תורה, לא להישאר תוקו
ביריד. אתה יודע מה זה להבין שיעור של רבי יצחק משחר? אתה יודע איזה מדרגה ענקית זאת? זה לא נקרא התקדמות אם אחרי תקופה הוא הצליח להבין חלק, ואחרי תקופה נוספת עוד חלק, ואחר כך הוא כבר הבין שיעור. אתה יודע איזה רמת רוחניות הבן אדם הזה נמצא? שהוא מסוגל לתפוס.
הידד שהוא מגיע לשיעור בשבוע, על ידי כל השיעור, כל הלימוד במשך השבוע, הוא מגיע למדרגה שלא הייתה תומבין את השיעור.
על ידי זה שהוא עשה התעמלות. על ידי זה, איך בן אדם יודע להרים משקולות?
כל השאר הוא מתעמל, זה שהוא מתעמל בשעה הזאת, זה מה שנותן לו את ההבנה.
בנושא, ביחידה הזאת, בתפיסה הרוחנית הגבוהה הזאת של רבי יצחק בן שחר, כן, זה מה שנותן לו, השעה ושבוע הזאת, שעוד שעה ועוד שעה ועוד שעה מתדברת, ואנשים היו יושבים ושומעים אותו גם בקלטות, אז לא היו כאלה מכשירים משוכללים, אז היה טייפ, היו לוחצים פליי והקלט, אחר כך היו יושבים ושומעים את זה, ושומעים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ו... קוראים ותסביר לי ולא היו מבינים, וככה בסופו של דבר היו מצליחים לתפוס את ההשגה הרוחנית הגבוהה שלו. זה התעמלות בתורה, זה קטטו את עצמכם, זה גם עניין של ביטול. האדם יכול להגיד אני רק מה שאני מבין, רק מה שאני יודע, אין פה ביטול, צריך התבטלות. צריך להבין שאני בהתחלה, בסדר, תלמיד. אני נכנס לשיעור של הרב, איך קוראים לו, הרב זלמן נחמיה גולדברג. הבן שהוא שופך את הכל, הכל יושב אצלו כמו... כמו קופסה ככה פתוחה, כל כל מה שקיים, והכל נשפח בקולח. לפעמים אתה אומר, איבדתי באיזשהו מקום.
זה דרך אחת, יש עוד דרך של שלבים שלבים, שפעם אני אביך שיעור ברמה כזאת, פעם השיעור ברמה קצת אחרת, פעם השיעור ב... ככה, ולא כל הזמן להישאר ברף, נראה לי
קצת דבר ש... שעה בשבוע, לא אומר לך שכל היום מכים שם גם.
שעה
בשבוע. זה נראה שזה נראה פה מה שלמד, שצריך להיות ככה... כל הזמן, יפה, זאת אומרת, התורה היא משהו עליון, אומר המערה, שהדבקות שלה באדם היא לא ש... היא חלק מהאדם, אלא היא משהו עליון שחופף עליו, איזשהו חיבור דק מן הדק. ואם האדם הוא לא מרים את עצמו למקום הזה, אם האדם הוא רוצה להיות יותר מחובר לעצמו מאשר למקום העליון הזה, אין בתורה. אי אפשר להתחבר לתורה אם אני מחובר לעצמי. אני לא יכול, כי התורה היא משהו אלוקי. ואם אני עם עצמי, אז אני לא במקום האלוקי הזה. זאת אומרת...
מה זה לפי זה מיד? מי עצמי גופני. זה לא עצמי...
עצמי זה התפיסה האישית שלי. התפיסה האישית שלי את עצמי, כי אני צריך, אני צריך תנאים, אני צריך גם תנאים בלימוד, אני צריך תנאים ב...
דברים גופניים.
למה? למה? גם תנאים בלימוד אני רוצה. אני רוצה שהכל יהיה ברור, שהכל יהיה מובן. אני לא רוצה שיהיה קשה מדי. אני רוצה שיהיה מסודר. יש לי תנאים. הספר הזה כתוב בקצת צפוף, בכתב רש"י וזה. לא מקובל עליי.
אבל אני כן צריך
לשאוף ללימוד
שהכי
קדם
אותי,
זה
לא...
השאלה היא, שים לב...
שיהיה לי גם הכי, הכי טוב,
שיהיה לי... שים לב אליה. בואו קודם כל נבין. יכול להיות אדם שלומד תורה, שימו לב לעניין הזה, שהם לא יודעים את זה. אבל זה כתוב. וכולם מדקלמים את זה ולא מבינים את זה. יכול להיות אדם שלומד תורה, שיודע תורה, שמלמד תורה, ואין לו בכלל תורה. כי כל התורה שלו נגועה באישיות שלו. זאת אומרת, אם אדם בא ומוסר שיעור, ויושבים 200 איש, וכולם מתלהבים, וכולם מלקקים את האצבעות, ואחר כך מלווים אותו, והכל נשפך שם. יכול להיות שהבן אדם הזה אין לו חלק לעולם הבא. דוגמה? נו, מי יצא, מי דרש ב-60 ריבו? ירובעם. ירובעם היה אלישע בן אבויה. דואג האדומי, רבותיי, דואג האדומי, היה יוצא באוכלוסין ונכנס באוכלוסין. והיה דורש, הוא היה ראש... אביר הרואים אשר לדוד. נעצר לפני השם. איזה תיאורים שאנחנו היינו חולמים שיכתבו על מישהו. אביר הרואים אשר לשאול, סליחה. אביר הרואים אשר לשאול. לא לדוד. נעצר, איש נעצר לפני השם. מה הוא עשה שם? בבית המקדש. במשכן. מה הוא עשה שם? הוא שיחק בגולות. הוא היה דורש ב-60 ריבו. 60 ריבו. כל פעם. אני חושב, אני אומר. אבל אדם הזה היה בא לתת דרשה, היו באים 600 אלף איש. אז בוא נאמר שחזל נתנו את זה בתור מספר שלם. נלך לפי השיטה שאומרת שחזל עבדו לפי ברעיונות. אז נתנו את זה בתור מספר שלם. בסדר. אבל... 6,000 היו שמה? 600 היו שמה? לא היו שמה 4 אנשים, נכון? היו שמה איזה קבוצה ככה שכולם היו, כל דרשן היה מאחל לעצמו שישמעו אותו כזאת כמות. אין חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. שרשך מארץ אחר, יחתך ויצחך, אין, הבן אדם הזה מחוץ. מבחוץ, לא רוצים. מדהים. מפחיד ומבהיל.
טוב, כי הוא... מה הוא עושה? הוא אמר לשם הרע.
אז מה? אז הוא עבר עבירה. מה? אדם לא עושה. כתוב שבע יפול צדיק בקר. כתוב מעביר ראשון ראשון. מרבה בכלל חטאים. סליחה לפושעים.
הוא מקפיד על צדיקים. יש שהקום מהשורש? מה? אבל איפה הוא עם זה
ש... הריקבון היה שם... בזה שהוא למד תורה ולא ברכו בתורה תחילה ולא ראה את נותן התורה ולא ראה את התורה כמשהו שאמור להוביל אותו באיזשהו מקום אלא הוא היה מוביל את התורה הוא היה
הוא דווקא על ידי שבן אמור את התורה כדבר שמוביל אותו באיזשהו מקום הוא צריך לחפש איך זה מוביל את עצמו ולא אמור לקבל את התורה כדבר ש... הוא צריך לחפש את זה, את התנאים הכי טובים שזה יוביל את עצמו. וכן אמרו יהודות אחרי שתנאים ש...
אבל לשאוף לה... לשאוף להגיע לזה גם בלי התנאים האופטימליים האלה.
כשאני בא...
כאילו העניין של איפה שמה שמה מרכז, אני...
זה לא חייב ללמוד טובה, רק אם אתה יושב ככה, יש לך פה...
בדיוק את
מה... נכון, אבל לשאוף...
שאומרים אותם בקצוע שהכי מתאים, באדם שבוגד
ברשות.
כן, אבל העניין. זה לא, כי מה המרכז? מה אתה רוצה לשים במרכז?
אתה צריך לראות שאתה מתאים את התורה, לא משנה מה... לא משנה מה התנאי.
שים לב, שים לב, בוא, תעביר, הקו הוא מאוד דק, כמו שראית. אתה כבר יש לך את ההבחנה הזאת, להבחין בקו הדק הזה. הקו הדק הזה נמצא בין, אני יודע, אני קובע, אני מוליך את העניינים, או אני מתבטל, אני מקבל. התורה צריכה, אומר המהר"ל, כוח של קבלה, לקבל. זאת אומרת, אני צריך להרגיש שאני לומד תורה, שזה לא... אני, שולם איתן, יושב פה ומלמד, אלא יש פה איזשהו כוח, שפע שעובר דרכי לעולם. אני מקבל. מקבל ושופע. ואם האדם מרגיש שהוא מקבל, הוא מתבטל. הוא אומר, אז בסדר, אז אולי לא הבנתי, אולי, אז אני בסדר, אז אני צריך את ה... כוח הזה ללכת ולהגיד אני לא פה הדבר הראשי פה, יש פה איזה משהו ענק אלוקי שכולנו נכנסים תחת המטריה הזאת, כולנו נכנסים בפנים וכולנו הופכים להיות ממית עצמו באוהלה של תורה, כולנו בתוך האוהל של התורה מתים. מה זה מתים? אין אני ואתה, כולנו בתוך התורה, כולנו מתבטלים בתוך התורה. כולנו
סוף. כמובן שזה עובר דרכי גם. דרך הדברים שבי, דרך הצדדים שהם
בי. בתוך התורה. הוא לא יודע.
אז זה הקו הדף הזה.
שיעבור דרך אל ידיים, שלא יעבור דרך...
מצוין, מצוין. כשאני...
איך מה שידעת שייצרו פה, שאמרו
לו התורה... מצוין. עכשיו בוא תבחין. אם אדם לוקח רק את הצד הזה של הביטול, אז מה הוא מגיע? כמו שאתה אומר, הוא מאבד את העני. אבל יש אדם שלוקח רק את העני, הוא מאבד את הביטוי. שניהם לא יגיעו. מה?
צריך
שלם. צריך להיות את העניין הזה של, יש פה איזושהי תפיסה שהאות שלי בתורה, האות של אליעד היא אות שאם אליעד לא יגלה אותה, אף אחד לא יגלה אותה. ותפיסה של התורה, אדם כי ימות בעולם. התורה, אני מתבטא כלפי התורה, אני הולך בחושך ומחכה לאור, יש לי איזושהי תפיסה שהתורה זה דבר שצריך לקבל. תראה במהר"ל בנתיבות עולם על התורה, מי שלא מקבל לא יכול ללמוד תורה, זה לא נכנס. אז הוא לומד, אז הוא יודע, אז הוא גאון. אבל הוא בחוץ. מקבל מבחינת התפיסה האישית של קבלה, של אישיות מקבלת. זאת אומרת, אז מה הבנתי? אני מקבל. אז זה לא בדיוק נראה לי כמו ש... אני מקבל. אז אנחנו מקבלים את התורה, זה ההתפרטות של זה, אבל אישיות מקבלת דבר הרבה יותר עמוק. הרבה יותר נסגר. אישיות של קבלה זה תפיסה שאנחנו מסתכלים פה על משהו אלוקי ענק שמגיע אלינו ואנחנו אמורים לא לעשות לעצמנו מעצמנו איזשהו פה יצירה שאלה לקבל. ואחר כך כשזה מתחבר אלינו יהיה פה יצירה. דיברנו על הכוח של החידוש באורות התורה. שאדם שלא מחדש, אז הוא מפסיד חלק גדול. החידוש זה החיבור של התורה עם עצמי. מקובל, מצוין. אני מקבל ואני מייצר. אני מקבל, מתבטל ונוצר מציאות חדשה של תורה דילל. בהתחלה, איך כתוב? בתורתו יהגה יומם בלילה. בהתחלה תורת השם. סליחה, זה הפוך. כי אם בתורת השם חפצו, בהתחלה זה תורת השם, ואחר כך הוא בתורתו. אחר כך זה תורת דילל. איך יכול להיות? אחרי שהאדם מקבל זה כתורת השם, זה הופך להיות תורה שלו.
אבל
כשאמרת
להתבטל, אז אדם חייב לקבל את התורה דרך כלים שיש לו ויש רק לו אחרת, זה לא יגע להעניש.
תראה ליד, בוא תחשוב, בוא לאט לאט תעכל את העניין פה, יש פה דברים.
לא כאן, אני שואל, זה לא מחייב שיקבל את
התורה. מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שאמרת זה דברים נכונים בתוך האוהל של התורה. זאת אומרת, אם אני יודע שאני מתבטל, אם אני יודע שאני כוח מקבל, אם אני יודע שאני ממית עצמי בועלה של תורה, אם אני יודע שהתורה זה דבר ענק ובן אדם, שכל של בן אדם זה דבר קטן, פצפון, שבקושי יכול לנקר מהתורה, ואם אני יודע שזה תורת השם וזה דברי אלוקים חיים שהעולם כולו מתבהל מהם וכולי וכולי. ואני יושב ככה ולומד. ואני גם רוצה להבין, כי אם אני לא מבין, אז אני לא מבין. אבל יש לי גם את הכוח הזה להגיד, טוב, אז הפעם לא הבנתי. אבל קיבלתי תורה. והפעם לא בדיוק, אבל קיבלתי תורה.
עוד דבר זה
שאתה יכול
כאילו
להבין
עכשיו,
אתה
אומר
לעצמך,
אולי אני
אבין
אחרי זה.
נכון. והכוח הזה זה הכוח לקבל. אז זה לא שולל את מה שאתה אומר, שבאדם צריך להגיד, יש לי את האות המיוחדת, וכל אחד לומד במקום שלי בו חפץ. זה לא שולל בכלל. זה תחת המטריה הזאת נכנס כל העניין הזה של העצמיות ושל האישיות. ומי שאין לו את העצמיות והאישיות, אז הוא בבעיה גם כן. הוא גם בבעיה. אבל מי שאין לו את הכוח הזה לקבל, מי שאין לו את הכוח הזה למות באוהל, לא יכול להיות תורה. התורה שלו היא תורה שכתוב, יש צדיק, יש צדיק טוב וצדיק רע. זה מדהים, זה מפחיד, אבל אנחנו רואים את זה מהמון מקורות שזה אמת לאמיתה. יש לא צריך להיבהל. למה? כי אנחנו אמרנו, ראינו באורות התורה, על איך כתוב, לעולם ילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אדם מבין שיש מגמה. בסדר, אז אני לא יודע הכל עכשיו. אז אני לא עושה בדיוק מה שצריך. אז אני לא גדול הדור. אז אני אפילו עושה טעויות. מותר. שר עלי מרא. הקדוש ברוך הוא, אתה לומד תורה. אתה משתדל, אתה מתאמץ, אתה נופל. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אם לא נכשלים, לא לומדים. בסדר? אז לא צריך להיבהם. לא צריך לפחד. אבל בואו נחזור לכוח הזה של הנושא של הבריאות. אז אם כן, אומר לנו המשנת רבי אליעזר, שהיא קשה ללמוד ויש בצער הגדול שהיא משולה בחוש. שנאמר, העם הולכים בחושך, אלו בעלי תלמוד. ראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם. וכולי. אומר, ולא קיבלו ישראל את התורה. עד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. זאת אומרת, הזה שקפה עליהם את ההר כגיגית, זה בא להגיד שאם חשבתם לקבל את התורה, הם אמרו הרי נעשה ונשמע. אז למה קפה עליהם ההר כגיגית? הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ואחר כך אמרו, לא ברור אם זה היה לפני או אחרי, אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כן, לפי הפסוקים, לפי העניין שם נראה שזה אחרי מתן תורה, אבל יש בחזל דעות שזה היה לפני מתן תורה. בכל מקרה, כל אשר דיבר השם נעשה, זה ודאי היה לפני מתן תורה. ודאי שהם רצו לקבל את התורה, ודאי שהקדוש ברוך הוא פיזר על כל האומות, הגיע לעם ישראל, אמר להם, רוצים לקבל את התורה? מה אמרו לו? נעשה. כן, רוצים. כן, כמה זה עולה, אמר להם חינם, תביא שניים. אז אם כן, רוצים לקבל את התורה, למה היה צריך לשים עליהם רק הגיגית? למה? למה צריך כפייה? אי אפשר ללמוד בכיף? אי אפשר בשמחה? למה לשים מרק יגיגית? למה עושה לנו את זה? מצוין, זה מה שהמהר"ל אומר, גם כן, זה בנצח ישראל, שהתורה היא חלק מעם ישראל ואין בחירה פה. זה בא להגיד שזה במהות של עם ישראל. כן, מה עוד? חוץ מזה?
כמו רופא, שלא יודע, כמו תרופה.
מכריח אותך לקחת את זה, כן, אבל אם אתה אומר אני מוכן, אז תתקח, בשמחה, כך אני אגב. יביא לך כלי נגינה. אתם יודעים איפה, אני אדבר עכשיו, כלי נגינה זה מזכיר לי איפה היה כלי נגינה. אתם יודעים איפה היו תזמורות,
ניגונים. המקדש.
איפה?
המקדש.
המקדש. ולא, לא יתקע. אתה רואה איפה אתה נמצא, איפה אני נמצא. אני זוכר את ה... כן, שהם שמו שם התזמורות שהנגנו ושרפו את כולם. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות. אז פה הוא אומר שכפה עליהם רק יגיד, והסיבה אמר להם על תורה שבעל פה שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינתה. תדעו לכם שזה קשה. תדעו לכם שצריך אדם להעמיד את עצמו. תדעו לכם שאתם לא באים פה לחפש חיים קלים. שלא תחשבו. מי שיש לו דמיונות, הנה, תסתכל למעלה, אתה רואה את ההר? תבין. תשכח מזה. אתה הולך פה לעבוד כך. וזה, לפי שאין לומד אותה, אלא מי שווה הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאוד. שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ופרשה שנייה כתיב בה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתיב בכל מאודיך. ללמדך שכל מי שאוהב אושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, לפי שיש בה צער ונידוד שינה ומנבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכר לעולם הבא, שנאמר העם הולכים בחושך הוא אור גדול. באותו אור שנברא ביום ראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה שבזכותם העולם עומד, אז זה האור הגדול הזה שהוא גנוז לעתיד לבוא. זה האור הגדול שמגיע בסופו של דבר בעולם הבא. רבותיי, הפכנו את הכל. היו פה כבר שתי תשובות, תכף ניכנס אליהם, אבל בינתיים הפכנו את הכל. ראיתם מה קרה לנו? קודם ראינו שהתורה היא חיים ורפאות ו... צריך לשמור על עצמו, ואסור להצטער, ואסור, וחייב אדם להשגיח על הגוף שלו, ופתאום אנחנו רואים, הפוך בדיוק, צריך להצטער, וצריך לנבל את עצמו, ולהעמיד את עצמו, ואסור לאדם להתענג, שכל מי שואב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. שמים לב לסתירה? איזה תירוץ נאמר פה? נאמר פה תירוץ יפה?
אמן.
אמן, טוב. בואו נראה, מה שאתה אומר, אתם רואים שוט עטרת פז? מה שאתה אומר, מביא את זה, שוט עטרת פז, הוא גר יהודי של רב, הרב פנחס, משהו גר בארנוף, יש לו תשובות.
אה, היום היה זה?
כן, הוא היום, הוא כותב בארנוף, הוא... רציתי פעם לפגוש אותו, לא הצליח לי כל כך, אבל...
הרב גם גר בארנוף, לא?
כן, אבל לא, לא, לא השתדלתי מספיק בעניין. אתה יודע, כשאתה יושב באיזשהו מקום ולמד, אני יושב שם בכל, כל יציאה, זה נראה לי כאילו אני הולך לאבד את העולם ומלואו. אז אין כזה חשק ללכת לעשות דברים בחוץ. אתה אומר, יש לי את השיעור היומי, את הדף היומי, את הזה היומי, את ההלכה, אלא פה אני, מה, אני הולך להתחיל לחפש ולצאת. גם אחד הדברים שתמיד... הרב פנחס, שהוא כתב את השו"ת עטרת פז, יש לו תשובות מקיפות ועם ידע עצום ורחבות, מכניס דברים מכל הגוונים, וגם מאוד מאוד, תראו איזו תשובה חדשנית ויפה שקשורה למה שאתה אמרת. הוא מתחיל כמו השאלה היא כזאת, השאלה הייתה על אדם שלומד תורה והיה לו הסכם עם מישהו שהוא ייתן לו מלגה, והשני ילמד תורה. יום אחד הוא למד שצריך ללמוד מתוך הדחק או מתוך הצער, וזה לא טוב שאדם מקבל כסף מהשני וכו' וכו'. אמר לה הוא, די, מספיק. אמר לו התורם, אמר לו, מה פתאום, אני לא מוכן, עשינו הסכם. מדהים, מדהים. אבל לא מוכן. עשית איתי הסכם שאני משלם, אני נותן לך מלגה, ואתה לומד. מה זאת אומרת די? הסכם זה הסכם. אז הם הלכו, שאלו את הרב, והוא כותב להם תשובה מאוד ארוכה, אני קיצצתי אותה, זה, יש פה מי שיוצא לראות את התשובה כולה, אז התפסתי אותה, האמת היא שזה גם לא התשובה כולה, אבל התפסתי אותה. זה גם לא כל התשובה, אתם רואים, יש פה 4 עמודים מלאים, ודברים יפים מאוד, מי שרוצה יכול לקרוא את זה. אז הוא אומר לו ככה, תרם כל שיח, לפני שנדבר, הנה ראוי לומר כי הנה אמנם דאכן כך הוא, דזכות הלומד תורה בדוחה גדולה ורבה היא מאוד ולאין קץ. וכיה דאמרינן בגמרא בסוטה, אמר רבי יהודה בריידר, רבי חייא, כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת. אמר רבי אבהו, אמר מסביעין אותו מזיו שכינה, שנאמר ויוניך ראות את מוריך. פרש מהרשע בחידושי האגדות, ומסביעים אותו מזיו השכינה, אנו שמגלים לו מן השמיים, וזה תורה. רבך בר חנינה אמר, אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר ולא יחנף עוד מוריך. פילי פלאים, מדהים. ואין עוד נמי בגמרא סנהדרין, דאמרין על שקר, אכן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקיה, אישה יראת השם, היא תתעלל, זה דורו של רבי יהודה בר אילאי. רבי יהודה ברבי אילאי. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילאי, שהיו 6 תלמידים, מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. ופרש רש"י, מתכסים בתלית אחת, עניים היו, אין שם. והיינו שדורו של רבי יהודה ברבי אילאי, שעוסקים בתורה מתוך חג גדול, גדלה מעלתם יותר מדורו של משה ויהושע וחזקיה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, לא נמצא תינוק מדן ועד באר שבע שלא ידע בהלכות טומאה וטהרה, מימי חזקיהו, נעץ חרב בית המדרש, אמר מי שיוצא ידקר. מדהים, ודורו של רבי יהודה בר אילאי שהיו עוסקים מתוך הדחק יותר חשובים מזה. ואין עוד נמי במתניתין דאבות, רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר. הוא פרש הרמב״ם בפירוש המשניות, וזה ראשונו, אמר כי העוסק בתורה והוא עני ודל, ועם כל זה יצער נפשו לעסוק בה, בסוף יעסוק בה מאושר, ומאשר לא יהיה לו מה שיטרידו מן הקריאה וכו'. זאת אומרת, הוא מצער את נפשו לעסוק בה, כשאין לו, בסוף יהיה לו.
הרב כל זה בדיעבד?
או, יפה. אז זה מה שאמרת בהתחלה, נכון? או אליעד אמר את זה, שזה... אליעד, אתה אמרת את זה, נכון? שזה אם אין. נכון? אז זה הדבר הראשון שהוא אומר. ברם בקושטה, באמת, פשוטם של דברים הוא דקולי אי דחזינן, שיש לאדם ללמוד בדוחק, ומעלתו גדולה, ומעלתו גדולה היא בזה. מה שראינו את זה כל כך הרבה, נראה דיינו דווקא כל אחד דלא אפשר לי. כלומר, דזוהי המציאות אשר לפנה. שאם רוצה ללמוד, לא אפשר לו, ולא ללמוד בדחק. ואז אמרינן, ושפיר אביד, שעשה יפה, שפיר אביד האחיו, הוא גדולה מעלתו. אז אם אין לו, אז אין לו. אבל הנה חינמי. כל, כי היי וכאה דנידון דידן. זאת אומרת, כל מה שאנחנו שואלים פה, שיש מישהו שרוצה לתת לו תמיכה. והוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד משעתך, אני רוצה ללמוד מתחתך. אז שיש אפשרות נאותה לאדם ללמוד בלא דוחק ובלא תרדת פרנסה, בוודאי שיש לו לעשות כן. כיוון דעד רבה, זהו רצון שמיים שילמדו התורה ביתר סט ויתר עוז. ועל ידי שיהיה ליבו פנוי מתרדות הזמן, יוכל ללמוד יותר. ואין חפץ להשם יתברך חס ושלום בעצם העול והדוחק שלעצמו. כי מה ייתן ומה יוסיף זה לפניו יתברך? אלא העיקר הוא עצם הלימוד גופי. אז זה... התשובה הראשונה שהוא מביא, שכל העניין הזה של שעת הדחק, זה שאין.
אבל מה זה בשעת הדחק? כל העני בסופו של דבר כן יכול ללכת לעבוד, יקבל 15 שקל לשעה, והוא יוכל לקבל לעבוד.
מצוין, מצוין, והוא לא הולך לעבוד כי הוא רוצה ללמוד תורה, והוא ממית עצמו בעולה של תורה, והוא מתחזק ושומע את אשתו וילדיו בוכים, והוא אומר שחורות כעורב, מי שמתאכזר על בני ביתו כמו עורב, והוא רעב, והוא יושב ולא הולך, ואז הוא מגיע למדרגה מופלאה.
זה טוב כאילו?
זה מה שכתוב, שמי שאין לו, אין לו.
אבל יש לו, יכול שלא.
איך תעבוד?
אבל הוא רוצה ללמוד תורה.
אבל הוא שומע את הילדות שלו צועקים, לא אוכל.
כמו שסיפרו על הרב צבי יהודה, שהוא למד, נראה לי שזה היה צבי יהודה, שלא למד, למד, וחד על יד בח התינוק.
זה אדמור מלבא, זה סיפור.
זה על חב"ד.
על חב"ד, אני חושב, נכון? זה על השפת אמת וה... האם הוא אומר, הלב שמחה, משהו כזה, זה אחד מ...
לא סגור, ואז שוב אלא אמר, יש גבול כמה צריכים אותו, צריך לשים לב גם ל...
כן, מי שלומד תורה ולא שומע תינוק,
אז...
זה גמרא, שחורות כעורב, ומי אתה מוצא את דברי תורה?
והשום המחאים בהם, לא.
אתה מוצא את דברי תורה, לא חיי תורה.
זה
דבר נכון. במיוחד היום הרב, היום כל אחד יכול לעבוד ב...
רגע, רגע, זה שיש לנו שאלה זה לא מה שאנחנו צריכים להקטין את הגמרא. הגמרא אומרת, ומי אתה מוצא דברי תורה? למי שממית עצמו, והגמרא אומרת, ומי אתה מוצא דברי תורה? מי שמתאכזר על בנה ואשתו כהורה.
פעם היה.
זאת אומרת, זה שזה לא מוצא חן בינינו, זה לא מה שאנחנו עכשיו נגיד, שזה לא, זה דברי תורה ולא... יש, צריך להבין את הכוונה הפנימית שמאחורי הדברים. אנחנו עכשיו פגשנו צד כזה וצד כזה, ואנחנו מנסים להבין איפה הכוונה הפנימית, על מה עומדים הדברים בסופו של דבר. בסדר? אז עכשיו אנחנו רואים, אנחנו צריכים לעצור פה. אז בוא, אז תשובה אחת, ראינו, שאומר מי שיש לו, יש לו, מי שאין לו, אין לו. זו תשובה. אחת, אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם פעם הבאה. תזכרו גם את מה שאמר
אורי.
תזכיר לנו שאמרת.
עמל טובה.
על עמל, זה בהמשך בעזרת השם של התשובה פה. ואנחנו נעמיק עוד, אל תדאגו, אנחנו לא נשאר, אנחנו עוד ניכנס עוד ועוד. עד שבעזרת השם הכל יהיה ישר. ועד שנקיא את החלב שינקנו. הכל יצא לזאת שלך. ואתם תראו גם כן.